שלום, אתם באינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, ואני איתן אבריאל. משרד האוצר פרסם היום השוואה מרתקת בין שכר חיילי הקבע של מדינת ישראל לבין השכר בצבאות של 10 מדינות מערביות, וממנו אנחנו לומדים דבר שלא יפתיע אף אחד. חיילי הקבע הצעירים מקבלים מעט מאוד כסף בהשוואה בינלאומית, ואילו הקצינים הוותיקים מקבלים המון כסף, והם אולי אפילו במקום הראשון בעולם. עיקר הכסף מגיע כמובן בפנסיה של הקצינים הוותיקים, שהיא גבוהה פי 5 מהפנסיה של כל בעל מקצוע אחר בשירות הציבורי. הדוח הזה מגיע לרגל סיבוב נוסף של מסע ומתן בין האוצר לבין שר הביטחון על עוד תוספת לפנסיה של החיילים, ואבי ברלי יסביר לנו מדוע צריך לעשות רפורמה כוללת בשכר של אנשי הצבא ואיך היא צריכה להיראות. בנגב מתנהלות היום ומזה כמה ימים מאומות בין תושבים בדואים לבין המשטרה סביב תוכנית המדינה למטוע עצים, דווקא באזורים שבהם הבדואים מגדלים חיטה. הסיפור מקבל צבעים פוליטיים חזקים כי רבים מתושבי האזור הם מצביעים של מפלגת רע"מ, וזו עשויה לפרוש מהקואליציה אם לא יימצא פתרון. אלא שסמי פרץ, הפרשן הכלכלי והשותף שלי בפודקאסט הזה, חושב שהכישלון של המדינה בפיתוח הנגב הוא הרבה יותר גדול מעוד ויכוח על ייעוד של קרקעות, והוא יסביר כאן מדוע. האם אנחנו ערב של מהפכה היסטורית במדיניות הכלכלית של מדינת ישראל? לראשונה בתולדותיו, בנק ישראל ממליץ לממשלה להגדיל את הגירעון ואת החוב של המדינה באופן קבוע. ועם הכסף הגדול שמהלך כזה יאפשר לגייס, להגדיל את ההשקעות להאצת הצמיחה. אחרת, אומרים בבנק ישראל, לעולם לא נצליח להדביק את מדינות המערב העשירות. מנגד, דווקא במשרד האוצר חוששים, והם אומרים כך: אם ניתן לפוליטיקאים להגדיל את התקציב, הם ינתבו את הכסף לשכר ולביטחון ולא להשקעות בתשתיות. מרב ארלוזורוב תדבר איתנו על התוכנית המהפכנית הזאת. יאללה, מתחילים. שלום לאבי ברלי.
שלום איתן.
אז משרד האוצר במסגרת נקרא לזה מסע ומתן, הורדות ידיים מול משרד הביטחון בכל מה שקשור לשכר משרתי הקבע, מפרסם דוח שבו מתגלים נתונים חדשים על הרמות של השכר בקרב אנשי הקבע, הקצינים והנגדים, ויש משם כמה וכמה מסקנות מעניינות, וגם כמה דברים שבעצם מושכים לכיוון החלטות שצריכות להתקבל. אז בוא נתחיל קודם כל, תספר על עיקרי הדוח.
קודם כל, הדוח הוא באמת דוח תקופתי שמוציא אגף השכר באוצר מדי שנה. נתונים בגדול לא שונים מאלה שהיו בשנה שעברה ובשנתיים שלפני כן. אנחנו עדיין מדברים על כך שבצהל פורשים מוקדם, כמובן ולפני כולם, גיל ממוצע של 45 לקצינים, 49 לנגדים. פורשים עם חבילות פנסיוניות הרבה יותר גדולות, אנחנו מדברים על 8.8 מיליון שקל. שווי של חבילה פנסיונית לקצין, פי 5.3 משווי הפנסיה של עובדי שירות המדינה צה"ל. מה שמחדש הדוח הנוכחי, זו השוואה בינלאומית שהחליט לעשות אגף השכר במשרד האוצר, הוא לקח חברת ייעוץ, החליט לבדוק בעשרה צבאות מקבילים לצה"ל בעולם המערבי, לקח את אותם עשרה צבאות ובדק את מנגנוני השכר שנהוגים שם ביחס ל-12 פרופילים נבחרים, כמובן בהתאם לאופי השירות, טיב השירות, משך השירות, בנה פרופילים ברי השוואה, והחליט להשוות את השכר שנהוג באותם צבאות בעולם לזה שבצהל. הוא נרמל את זה לפי PPP, נרמל את זה לפי יחס לשכר הממוצע במשק. בגדול, מה שהוא מצא זה שבשנות הוותק הראשונות בקבע, כלומר 5-10 השנים הראשונות של הקצינים או של הנגדים בצהל, השכר שלהם נמוך יחסית, בכל מדד אפשרי לזה שנהוג בעולם. אנחנו גם יודעים שהוא נמוך יחסית גם בישראל, אנחנו מדברים בערך על 11,000 שקלים בממוצע לקבע ראשוני, כלומר עד גיל 28. אבל לאחר מכן, כשנכנסים לקבע מובהק, לאחר אותן 10 שנים השונות בקבע, יש זינוק חד מדי אפילו, אפשר לומר, ברמה, בהשוואה בינלאומית, בשכר קציני צהל, שהופכים להיות למדורגים גבוה בעולם, אפילו לראשונים, שניים או שלישיים בעולם, בכל אחד מן הפרופילים שנבדקו. כלומר, הצועה לוותק בצהל היא בעייתית, היא הבעיה הגדולה של הצהל. רוב הכסף הולך לוותיקים, רוב הכסף הולך לתמריצים פנסיונים, כמו שאנחנו יודעים, נמצא לנושא מדי שנה בנטל הפרשות פנסיוניות של כמעט 9 מיליארד שקלים, ומה שאנחנו יודעים בא לידי ביטוי עכשיו באותם גרפים השוואתיים בינלאומיים, שמעידים על, על בעיה, על עיוות מאוד קשה. רוב הכסף לא בכך הולך לכאן שהוא צריך ללכת, ולא הולך באמצעות האמצעי, ולא הולך באמצעות האמצעי שרלוונטי לדור הנוכחי. סל התמריצים של צה"ל מתמקד בעיקר בכלים פנסיונים, שאינם בהכרח רלוונטיים לדור הנוכחי, וכמובן מהווים משקולת מאוד כבדה על צווארו, בגלל הנטל האקטוארי שבו נושא צה"ל.
אז רגע, אם אני מבין אותך נכון, אז אנחנו מגלים קודם כל תופעה שאנחנו מכירים מהרבה מאוד מקומות בסקטור הציבורי בישראל, שדור א', דור הוותיקים, דור הפנסיונרים, אלה שכבר בפנסיה מקבלים הרבה הרבה יותר כל הזמן מאשר הצעירים ואלה שנכנסו וייכנסו בקרוב לשירות. תופעה מאוד מוכרת בישראל, תופעת הדור א', אנחנו ראינו אותה בכמעט כל ארגון גדול, מבנק ישראל עד חברת חשמל. זה פעם אחת, אבל מסקרן אותי גם, האם יש איזושהי דיפרנציאציה, מישהו ניסה לבדוק פער מול צבאות זרים, בין נקרא לזה לוחמים לבין כאלה שהם לא לוחמים?
כן, נבדקו 12 תפקידים שונים בצבא. אפשר לומר שהמסקנות חלות על כולן באופן גורף. כלומר, בכל אחד מן התפקידים שנבדקו, בין אם זה חיילי חי"ר, קציני שריון, קציני הנדסה קרבית או טייסים, בכל אחד מהם אנחנו מדברים על שכר נמוך יחסית. נדבר שכר נמוך יחסית לשכר הממוצע בכל משק, בדרגות הנמוכות, כלומר בתקופה של 5-10 שנים בקבע ראשוני, ולאחר מכן זינוק חד מאוד, זינוק גדל והולך, בשנות הקבע המאוחרות יותר. יש יוצא דופן אחד, שזה למשל התחומים שאינם בליבת הפעילות של צה"ל, כלומר משפטנים למשל, או כלכלנים, שם אנחנו מזהים דרך אגב שהשכר בצה"ל הוא גבוה כמעט לכל אורך שנות השירות. כלומר, דווקא אותם תחומים שספק נדרשים לצה"ל, ספק אמור לעסוק בהם, שאינם בליבת הפעילות המבצעית, כמו משפט וכלכלה, דווקא שם משלם צה"ל סכומים שלא נהוגים בצבאות אחרים, והנה אם תרצה עוד דלק לדיון, שאלת האזרוח של חלק מן התפקידים שצה"ל ממלא כיום, והשאלה כמובן המתבקשת, האם יש צורך בכלל לממן עתודה לתפקידים האלה, וכמובן, האם יש צורך לתמרץ את אותם כלכלנים ומשפטנים לובשי מדים, באמצעות מענקים, באמצעות בונוסים פנסיונים. ואנחנו יודעים שבמסגרת התוכנית, תוכנית הפנסיה החדשה שצהל ומשרד הביטחון מקדמים היום, עבור בעלי פנסיית הגישור, יוענק מענק נוסף, בונוס נוסף, גם לקצינים ששירתו בפרקליטות הצבאית ולקצינים ששירתו באקק, קצינים כלכלנים, הגם שלא מדובר בלוחמים לשעבר או בקצינים שנסעו, ויתרו למעשה על קריירה מאוד מאוד מבטיחה מבחינה כלכלית, למשל קציני טכנולוגיה.
המספר שהכי דוקר את העין, הכי מקפיץ, כשמסתכלים על הסך הכל, אז נכון, יש את העניין של הרמטכ"ל שמגיע ל-100,000 שקל בחודש שכר, אבל יש אחד כזה, אוקיי, יש כמה כאלה, כי חלק בפנסיה, אלופים, תתי-אלופים וכן הלאה, אחר כך זה לא נראה בלתי נורמטיבי בצורה קיצונית, אבל כשעושים את החישוב הפנסיוני, מגלים שהצבא, הפנסיה הממוצעת או הטיפוסית בו, גדולה פי יותר מ5 מאשר כל תפקיד אחר וכל סקטור אחר במשק הציבורי. זאת אומרת, יותר מהבריאות, יותר מהחינוך, יותר משירותי הממשלה השונים, פי 5. וזה נראה באמת המקום שבו זה הכי מוגזם, הכי דוקר את העין, הכי מרגיז. אבל השאלה אם ההשוואה היא נכונה במובן הזה שהאנשים האלה באמת יוצאים 20 שנה קודם לפנסיה, ואותו חישוב כולל את ה-20 שנה הללו, שזה אמור להיות built in עבור למשל טייס, הוא באמת לא אמור לצורך העניין לטוס אחרי גיל 50, נניח.
אז קודם כל יש לנו באמת בעיה עם לא רק עם הגמלה שהיא באמת בעשירון העליון, גמלה של כמעט 20,000 שקל בחודש, בעיה שהגמלה הזאת באמת ניתנת בגיל נורא, נורא מוקדם, זאת אומרת, החל בגיל 45. יש מקום כמובן לשלם יותר לקצינים לוחמים, ולקצינים, אתה יודע, בכלל לקצינים שנתנו, שסיכנו הרבה ושינו את אורחות חייהם לתכלית ביטחונית. יש מקום למשל לדאוג לכך שכוח אדם איכותי ישרת בצה"ל ויישאר לשרת בו. הבעיה היא כפולה. א', האם אותן הטבות מפליגות ובאמת מפליגות צריכות להינתן באופן גורף, והאם אותן הטבות צריכות להיות פנסיוניות. אלה שתי הנקודות המהותיות שבהן צריך למקד את הדיון. קודם כל, האם לכל קצין זכאי יפרוש בגיל 42 עם פנסיה מובטחת בגמלה חודשית של 20,000 שקל, או שצריך לייעד את אותה הטבה, כמו שאתה אומר, לטייסים או לאנשי חיר לשעבר, או לאנשי טכנולוגיה. זאת שאלה אחת, שאלה דיפרנציאלית שכרגע אין לה מענה, והשאלה השנייה היא האם אותן הטבות, האם אותן פריבילגיות צריכות להיות פנסיוניות, או למשל, אפשר לתת את אותם תמריצים באמצעות מענק, או למשל באמצעות הגדלת השכר שלהם לאורך השנים. כלומר, אם אתה רוצה להשאיר היום קצין ב-8200, בין 27-28, שהפיתויים, אנחנו יודעים, מהשוק הפרטי, הם פיתויים קשים מאוד, שקשה מאוד להתמודד איתם. האם אתה משאיר אותו בשירות הצבאי, באמצעות הבטחה לכך שבגיל 42 הוא יזכה לגמלה פנסיונית של 20,000 שקל בתוספת בונוס מסוים, או למשל כדאי לך להשאיר אותו באמצעות חבילת תמריצים שכוללת שיפור משמעותי של תנאי השירות שלו כבר עכשיו, וגידול די משמעותי בתשלום החודשי, בשכר החודשי השוטף שלו. זו שאלה שצריכה להישאל א', מצד אותם אנשים שאנחנו רוצים להשאיר, וב' מצד, אתה יודע, מבחינה כלכלית, האם אנחנו רוצים שהנטל האקטוארי שבו נושא צה"ל, שנושא את המדינה בגלל צה"ל, שאנחנו יודעים שאנחנו מגיעים כבר לחוב אקטוארי של כמעט טריליון שקל, האם אנחנו רוצים להמשיך ולהעמיק את הבור האקטוארי שבו נתון צה"ל באמצעות הטבות פנסיוניות רחבות, גורפות, ועמוקות יותר, או שאנחנו מתחילים לחשוב על כלים ותמרצים אלטרנטיביים, שגם יותר רלוונטיים לשוק העבודה הנוכחי.
הרי הפרסום של הדוח הזה לידי אוצר לא נעשה דווקא עכשיו במקרה. אנחנו לקראת דיון סביב תוספת, עוד תוספת פנסיוניות עבור אנשי הקבע. מה בעצם עומד באופן ספציפי עכשיו על הפרק, ואיך זה להערכתך עשוי להסתיים?
אז קודם כל יש לנו תוכנית, כמו שציינת, יש לנו חוק פנסיה שלא אנחנו מחכים מזה כבר 5 חודשים, כלומר הממשלה החליטה לאשר תוכנית שנייה במחלוקת שהגישו משרד הביטחון וצה"ל. התוכנית הזאת יש לה עידור ראשי, בצד אחד היא מכשירה או מלבינה אם תרצה תוספות פנסיוניות שניתנו במשך עשרות שנים לבעלי הפנסיה התקציבית, אנחנו מדברים על אותן תוספות רמטכ"ל, שכעת צה"ל נדרש להכשיר אותן, לאחר שהתברר שהן ניתנו שלא לפי חוק, יש בג"ץ תלוי ועומד, ולכן מכשירים כרגע את כל אותן תוספות עבור בעלי הפנסיה התקציבית. מצד שני, התוכנית הזאת מציעה מנגנון תמרוץ חדש עבור בעלי פנסיית הגישור, אלה שאינן זכאים לתוספת הרמטכ"ל, עבורם היא מציעה איזשהו מענק בשיעור של 7% עד 11% חלף תוספות רמטכ"ל, כלומר שוב הרחבת הבונוסים הפנסיונים שנותן צה"ל גם לבעלי פנסיית הגישור, כל הקצינים שכיום הם עדיין מתחת לגיל 40. זאת התוכנית שכרגע מונחת על הפרק, היא אושרה בממשלה, היא הייתה אמורה לעלות לוועדת השרים לענייני חקיקה כבר לפני 5 חודשים, אבל בגלל שמי שעומדים מאחוריה, שזה רמטכ"ל ו שר הביטחון בני גנץ, נתקלו באיזושהי חומה בצורה פוליטית, כלומר הסתייגות מצד השותפות הקואליציוניות של כחול לבן, כרגע התוכנית הזאת לא הוגשה. בגץ קבע שהמדינה נדרשת להשיב לעתירות שהגישו עמותות רווח נקי וצדק פיננסי. המדינה נדרשת להשיב לאותן עמותות עד סוף החודש, עד סוף ינואר, ועד התאריך הזה למעשה צריכה הקואליציה להחליט מה עושים עם אותן תוספות, כלומר לחוקק את החוק החדש. לכן אנחנו משערים שכבר בשבועיים הקרובים למעשה תידרש הממשלה להגיש את אותה הצעת חוק שנויה במחלוקת לאישור ועדת השרים לחקיקה, ייתכן שכבר ביום ראשון הקרוב, ולאחר מכן לנסות ולהעביר את זה בכנסת. מה יקרה? זה הולך להיות מאוד קשה. שר הביטחון בני גנץ משדר ביטחון רב בעובדה שהחוק הזה עובר, יעבור כמו שהוא, זה מה שהתחייבו במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, הוא מטיל את מלוא כובד משקלו על אישור החוק הזה. אפשר לשער שבוועדת שרים, לכשזה יוגש, אם זה יוגש, זה אומנם יעבור, בכנסת זו שאלה גדולה מאוד, והתשובה עליה היא פוליטית. כן. חד וחלק פוליטית, דילים כאלה ואחרים מאחורי הקלעים, שיאפשרו, שלא יאפשרו את, מעבר, את העברת החוק.
כן, האמת היא שאין הרבה דברים פוליטיים כמו שכר החיילים, אתה יודע, אפילו אם אתה קורא היסטוריה של כתבים עוד מרומא העתיקה, אפילו לפני כן מיוון העתיקה, אתה רואה שהצבא ובאופן ספציפי שכר החיילים ואיך הם וכמה הם מקבלים, הם היו חלק מרכזי מהגורל של אימפריות ושל מדינות. אין קיסר רומאי שלא היה צריך למשל להתעסק עם העניין הזה ולהחליט כמה לשלם להם ואחר כך אינפלציה ולשלם להם יותר או לתת להם קרקעות בסוף השירות. אנחנו מכירים את הדברים האלה. אם ניקח את זה סתם ככה לסיום, לרמה האישית, רבים מאיתנו ששירתו בצבא מתישהו, בין אם זה היה בקבע קצר או בשחרור, קיבלו אפשרויות והצעות להישאר בקבע, ואחרי זה רבים עזבו את הצבא ולא לקחו את ההצעה. השאלה אם בדיעבד זו הייתה החלטה נכונה, אתה קיבלת הצעה כזו?
לא קיבלתי, אבל אני חושב אתה יודע, האם יש לנו איזשהו קצין, אתה יודע, שפורש בגיל 42, שיפרוש בקרוב בגיל 42, פנסיית גישור, ועם תוספת פנסיונית של 11%, האם הוא יישאר מובטל? כלומר, בוא נדבר על אחרי גיל 42, האם יש איזשהו מקרה שבו אותם קצינים שמחפשים עבודה בחוץ, לאחר שהם פורשים, לא מוצאים עבודה, או שמה התופעה של משכורת כפולה, כלומר העובדה שמקבלים פנסיה צהלית פלוס שכר, פלוס משכורת נוספת, היא תופעה שרווחת היום, אני חושב שהתשובה ברורה.
אני משוכנע בזה לחלוטין.
אין שום היגיון בכפל תשלומים, אבל אני אומר, בואו נעזוב שנייה את מה שקרה בעבר ונסתכל קדימה. האם המנגנון שבאמצעותו אנחנו רוצים לתמרץ את מי שמגיע לו, והמנגנון שבאמצעותו אנחנו רוצים להשאיר את מי שהצבא צריך, האם המנגנון המתאים ביותר הוא זה שמציע פנסיה גורפת החל בגיל 42, או שהגיע הזמן לדיפרנציאציה וב' לכלים אחרים שאינם פנסיונים, וזאת השאלה שצריכה להידון כרגע.
אז באמת שאלה אחרונה, אתה יודע, אחד הדברים המסקרנים, זה באמת בהרבה מאוד מקצועות, דווקא הניסיון הצבאי נותן איזה, אם לא יתרון, אבל נקודת פתיחה לא רעה, גם בגיל 45 בסקטור הפרטי, אתה רואה טייסים שהולכים לעבוד כטייסים בחברות תעופה, אתה רואה ודאי כלכלנים ומשפטנים, הקריירה שלהם רק מתחילה אחר כך, וקצינים בכירים אחר כך לא מתקשים למצוא עבודה, ולא רק בגלל המוניטין, ואפילו הניסיון האמיתי שהם צברו בניהול אנשים. למה לא מגדירים איזושהי נוסחה, שאם מישהו באמת הלך לעבוד, ויש לו שכר מלא, שלא יקבל שכר כפול לחלוטין, שתבצע פה איזשהו סוג של כיזוז, כשבן אדם מחליט להמשיך הלאה בקריירה, אולי אפילו בקריירה הצבאית שלו, דוגמת הטייס שהולך להמשיך עבודה די דומה באלעל.
זה כמעט מתבקש לקבוע את מה שכרגע העלית. אני מאוד מקווה שזה באמת אחד הדברים שידונו סביב השולחן העגול, שכוננו בתקופה האחרונה צה"ל ומשרד האוצר כדי לדון בסוגיות האלה של כוח האדם. אין שום היגיון כמובן בתרחיש שאתה מציין. כאלה עיוותים ואחרים, אתה יודע, יש עוד עיוותים שלא נגענו בהם, כמו למשל הצמדות, אתה יודע, הצמדה המוזרה הזאת של שכר השוטרים ושכר הסוהרים לשכר הקצינים בצהל, וההשוואה, הצמדה סליחה, של תוספות השכר, או שמנגנון השכר במגזר הציבורי לזה של צהל, הצמדות שאין להן שום היגיון, בשביל מה ניצב במשטרה צריך גמול בית, של בסך של 7,000 שקל בחודש, ובשביל מה שוטרים צריכים תוספת בעבור היעדר ביטחון תעסוקתי. אנחנו עוד לא נגענו בכלל בעיוותים מאוד מאוד משמעותיים ומאוד מאוד יקרים, גם מאחוריהם, סליחה, אין שום היגיון בעידן הנוכחי. אני מקווה, אתה יודע, שמלחמות, קרבות האגו יישכחו לאיזושהי תקופה מסוימת, ושבאמת ייבנה פה איזשהו מודל חכם יותר, צודק יותר, וגם משתלם יותר, גם בהיבט הביטחוני וגם בהיבט הכלכלי.
על זה אני יכול רק להגיד אמן. אבי ברלי, אנחנו נמשיך לדבר על הדברים האלה, לא שום ספק.
תודה.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית, כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה, וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
שלום לסמי פרץ.
שלום איתן.
היום לא באולפן, האמת היא שאנחנו מגישים את כל המהדורה הזאת מהבתים, אני עם איזשהו אולפן ביתי מאולתר, אתה בבית בגלל בדיקות קורונה, אבל הכל בסדר, אתה מרגיש נהדר.
הכל טוב.
הכל טוב. אנחנו רוצים לדבר קצת על האירועים של אתמול והבוקר בנגב, יש, איך אומרים, בלגן גדול סביב תוכנית של המדינה לנטוע עצים על שטח שמעובד על ידי בדואים, שאפילו באופן ספציפי נשתל שם חיטה רק לפני חודש, וזה הופך כאילו לאיזשהו דיון על הזכות של מדינת ישראל לנטוע עצים מכאן שהיא מבקשת. כשאתה מסתכל על הדבר הזה ואתה חושב שהתמונה היותר גדולה היא זאת שצריכה להיאמר פה.
כן, אז באמת יש אימותים כבר כמה ימים, יש אתר של עבודות ייעור של הקרן הקיימת, סמוך ליישוב בשם סעווה, בפזורה הבדואית, מפגינים מיידים שם אבנים לכוחות הביטחון, פוליטיקאים הגיעו לשם, ונהייתה שמחה גדולה סביב העניין הזה, ובאמת התפתח גם דיון על הזכות של מדינת ישראל, לטעת עצים, אתה יודע, מעשה ציוני ראוי כמובן,
בט"ו בשבט.
בט"ו בשבט, כן. אבל האמת שאני לא מתרשם מהאירוע הזה, זה כמובן שנטיעת עצים היא מעשה ציוני ראוי, אבל אני אקח אותך הרבה מאוד שנים אחורה, על החזון של בן גוריון, אז הוא בזמנו, כשהוא ירד לשדה בוקר להתיישב, הוא אמר, בנגב ייבחן העם בישראל, כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה מתכננת ומבצעת, נוכל למשימה הגדולה של הפרחת השממה ויישובה. מאמץ זה יקבע גורלה של מדינת ישראל ומעמדו, של עמנו בתולדות האנושות. דברים יפים, דברים ציוניים.
שנכתבו מתי? 1950 ו...
בשנות ה-50. העניין הוא שכשאתה מסתכל על הנגב, אז אני חושב שמאז מלחמת ששת הימים, מדינת ישראל איבדה עניין בנגב. היא הקימה שם כמה יישובים כמובן, אבל לאחר מכן כל תשומת הלב ההתיישבותית עברה למקומות שבמחלוקת, יהודה ושומרון, גוש קטיף, רמת הגולן, ואני חושב שאם תעשה, אין גוגל באותם שנים, תעשה גוגל לפי כמות העיסוק התקשורתי בנגב בהשוואה לכמות העיסוק התקשורתי במקומות האלה, ביוש, בעזה, ברמת הגולן, אתה תראה שהנגב נמצא הרחק מאחור למרות שהוא מהווה 60% משטחה של מדינת ישראל. ואתה שואל את עצמך איך זה קרה ומה צריך לעשות כדי שבכל זאת, אם יש עכשיו מאומות, אפשר יהיה להפיק מהם את המסקנות הנכונות. אז אני אומר את הדבר הבא. קודם כל, הנגב הוא באמת מין איזה מחסן אחורי שמגלגלים אליו כל מה שמפריע בעין ובאוויר באזור המרכז, שזה מחנות צבא ושטחי אש ושמיים אווירים לחיל האוויר וקור גרעיני ומפעלים מזהמים, כמובן שכל המקומות האלה גם מייצרים מקומות עבודה ופרנסה, אין שאלה.
צריך להגיד את הדברים כמו שהם, הנגב הוא בחלקו אזור מדברי. הוא לא מיושב היום, ואז באופן טבעי זה מושך באמת את הדברים האלה לשם. תמיד נראה יותר רגיוני לעשות שטח אש לחיל אוויר ולתותחנים בשבטה, מקום נטוש ומדברי, מאשר לעשות את זה לצורך העניין גם בגליל או במרכז. יש עניין של לוגיקה ויש עניין של ביצה ותרנגולת, במובן הזה שברור שאם בדיעבד היו שם ערים פורחות, אז אולי לא היו עושים את הדברים האלה שם.
לא, אני אומר 100%, זה בסדר גמור לשים את כל הדברים האלה בנגב, אבל הנגב זקוק גם למנועי צמיחה. ניתן דוגמה לשניים או שלושה מנועי צמיחה, למשל שדה תעופה בינלאומי בנגב, זה יכול להיות מנוע צמיחה, אנחנו מכירים את הוויכוח אם להקים אותו בנגב או בעמק ישראל. למה הוא מנוע צמיחה? כי אם הוא מייצר 10,000 מקומות עבודה לתושבי האזור, וסביבו יבנו רכבת מהירה, ופעילות של אחסנה וכו', אז אתה אומר, אפשר לייצר שם פעילות כלכלית. אותו דבר בזמנו דיברו על תעלת הימים, או שמדברים עכשיו על העברת בסיסי המודיעין לנגב, כי זה יכול לייצר איזה אקוסיסטם של פעילות של הייטק בנגב. כל הדברים האלה הם מנועי צמיחה. כשאתה משקיע בנגב במנועי צמיחה, אתה מייצר הרבה פחות חיכוך עם האוכלוסייה והפזורה הבדואית, כי אתה אומר, אנחנו משקיעים פה בכלכלה. כשאתה עושה פעולות שאומרות, אנחנו רק רוצים להחזיק את השטח באמצעות או נטיעת עצים, או שטחי אש,
או באמצעות הקמת יישובים, בלי לספק להם תעסוקה, אתה מייצר מתח, ואתה גם לדעתי לא מקדם את הנגב, ואתה לא מפריח אותו. אני חושב שהנגב זקוק לפעילות כלכלית מאוד מאוד חדשה ומשמעותית, ואם אתה תביא את זה, תהיה פרנסה לכולם, ואני חושב שגם סביבה אפשר לארגן טוב יותר את הפזורה הבדואית, כי גם לפזורה הבדואית תהיה תעסוקה, ולא רק יסתכלו על הכל, כאילו אתה לוקח להם עוד איזה חלקה שזרעו בחיטה.
אז בעצם אתה מספר פה נרטיב שמחולק לשניים. אחד, שרוב האנשים יסכימו למעט, אתה יודע, דיון על אלטרנטיבות ועלויות, שצריך להביא עוד מקומות תעסוקה ועוד פעילות כלכלית לנגב, אפילו אם זה בא על חשבון אינוחות של סקטורים מסוימים או בעלי אינטרסים מסוימים, למשל ציני המודיעין של הצבא, שהיום אולי יותר נוח להם להגיע למשרד ברמת שרון, ודי מבאס אותם פתאום לקבל הודעה שמעכשיו הם צריכים להגיע בשמונה בבוקר תשע למשרד לצורך העניין ברהט. זה דבר אחד. הדבר השני, אתה אומר, הגיע הזמן להפסיק להתעלם מאחורי מדיניות רשמית, אבל לא על פני השטח של הממשלה, שזה בעצם למנוע פריסת רגל ולמנוע העברת שטחים לערבים, הגם שהם אזרחי מדינת ישראל בכל דבר. זה למעשה, אתה יודע, בצ'רטר, נקרא לזה, בהגדרת המשימה של קק"ל, באיזשהו מקום היסטורית, זו הייתה המטרה של להעביר ולקנות נכסים עבור יהודים, בסופו של דבר על חשבון ערבים.
כן, תשמע, אנחנו היום 9.5 מיליון תושבים במדינת ישראל, אזרחים, אנחנו נהיה בעוד 30 שנה סדר גודל של 15 מיליון, את השישה מיליון הנוספים יצטרכו ליישב היכן שהוא, אני לא רואה מצב שכולם יהיו רק בגוש דן, גם אם זה יהפוך לסוג של הונג קונג כזה, אתה יודע, של מגדלי ענק. לכן צריך להסתכל על נגע, אני חושב שממשלת ישראל צריכה לקבל החלטה, והאירוע הזה עם הבדואים עכשיו, אולי עוד איזה תזכורת, לא רק זה אגב, כל מה שקורה בנגב בעשור האחרון, אובדן המשילות, האלימות בנגב, ההתפרעויות בכבישים, הפריצות והגנבות למחנות צהל, כל הדברים האלה הם תוצאה של הזנחה, הם לא סתם קורים. אני, אתה יודע, אני גדלתי בנגב, גילוי נאות, ואני זוכר בילדותי, האוכלוסייה הבדואית נחשבה לאוכלוסייה נעימה, נחמדה, זוטית כזאת, אתה בא, אתה מתארח, אתה
שוכר. כן, אני זוכר את השיעורים בבית ספר.
הגידול המאוד מהיר באוכלוסייה שם, הבעיות של חינוך, של תעסוקה, כל הדברים האלה, אתה יודע מה, אפילו העיור, מה שנקרא, מעבר לערים, וכניסה של התנועה האסלאמית פתאום, הבדואים בעבר לא היו חלק מהתנועה האסלאמית, משום שכשאתה בפזורה, אז אין לך, אתה יודע, מסגד שכולם הולכים אליו. אבל כל העניין של העיור גם כן, פלוס מצוקה וחוסר השקעה, גורם באמת גם להקצנה, גם לאלימות, גם ללאומנות, ואתה שואל את עצמך, מדוע מדינת ישראל נזכרת באיחור כזה גדול, הדברים האלה באמת יש להם, אתה לא יכול, אתה לא יודע, אתה לא יכול להפנות את מבטך במשך 40 שנה, ואז להתפלא שכל אירוע, אפילו קטן כזה, של נטיית עצים, הופך לאירוע, אתה יודע, פוליטי, לאומני, מדיני, כי אנחנו רגילים שזה קורה באיוש, לא רגילים שזה קורה בשטחי מדינת ישראל שאין עליהם מחלוקת. כן. העובדה שלא הייתה מחלוקת על שטחי הנגב, הפכה אותו למשעמם מבחינת ממשלות ישראל והפוליטיקאים, ואני חושב שדווקא התזכורת הזאת, לאירוע עם הבדואים עכשיו, הוא תזכורת טובה שבאה ואומרת, חברים, זה שאתה לא מסתכל על זה, זה לא אומר שקורים שם דברים טובים. תסתכל על הנגב, תסתכל על המשילות, תטפל במנועי צמיחה של המקום הזה, כי אם לא, אז אתה תהפוך את זה לסוג של באמת יוש, היוש, עם המון מאוד אירועים ביטחוניים.
בהחלט, צריך גם להגיד שהאירועים הללו מקבלים עוד, אתה יודע, קורטוב של עניין בגלל הזווית הפוליטית הנקודתית של הקואליציה הספציפית הזו, רבים מהמצביעים שמעורבים שם מצביעים לרעם, רעם נמצאת בתוך הממשלה, האם זה האירוע שיגרום לרעם בסופו של דבר בלית ברירה אולי לצאת מהממשלה, הממשלה תתפרק, נלך שוב לבחירות, אני לא יודע מה, זה רק מוסיף עוד דלק למדורה הזאת מצד אחד.
מוסיף דלק ולא מקדם את הנגב.
בדיוק, ומסתיר את הבעיה העיקרית.
כן.
יפה, סמי, נתראה בשבוע הבא.
מאחוז, תודה, ביי.
שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
עמדה חדשה של בנק ישראל קובעת שאפשר לשנות משהו בגישה של הממשלה עד כה ולהרחיב את הגירעון ולהעמיד בעצם עוד כסף לשירות הפוליטיקאים כדי שהם יעיצו את הכלכלה. אז קודם כל תספרי לנו מאיפה זה הגיע, כי עד עכשיו בנק ישראל היה שומר של שמרנות פיסקלית מסוימת. ושתיים, מה בעצם אומרים בתגובה במשרד האוצר?
תראה, זה אירוע די היסטורי, אנחנו לא בכל יום וגם לא בכל עשור רואים את הבנק המרכזי משנה מדיניות, זה מה שלמעשה קרה כאן, בסופו של דבר כמובן בעקבות השינויים או לקחי הקורונה, ולא רק גם לקחי הקורונה וגם התקופה המאוד ממושכת הזו של הריבית האפסית בכל העולם, בנק ישראל שתמיד היה באמת השומר בשער של השמרנות הפיסקלית, לא לגרעונות ולא להגדלת חוב, עובר פתאום אמירה כמעט הפוכה, תכף נדבר על הכמעט, הוא אומר אפשר להגדיל גרעון ל3-4%, ואפשר לייצב את החוב על יחס חוב תוצר של 70%, לעומת ה-60% הכמעט קדוש שמאז שנות ה-90 שלט בכיפה אותו כלל מאסטריכט המפורסם, אז הנה אחרי 30 שנה בנק ישראל סוטה מהכלל הזה, אומר גירעון של 4% וסבבה, יחס חוב תוצר של 70% זה גם סבבה.
שזה סוג של התיישרות למה שמקובל בחול כרגע.
לא, זה סוג של התייצבות למצב שלנו כרגע, אבל הוא אומר, אל תשאפו לרדת. תמיד בנק ישראל אמר, חייבים לשפר, חייבים לרדת, חייבים לשפר, חייבים לרדת. הוא אומר עכשיו, לא צריך לשפר ולא צריך לרדת. הוא גם אומר, לא צריך יותר יעד תקציב. לא צריך לקבוע את גודלו של התקציב, רק מה שצריך לקבוע זה רק את יעד החוב למעשה, ואת יעד הגרעון שנגזר ממנו, ובעצם הוא פותח, משחרר את החגורה, בעצם מאפשר לנו להגדיל את התקציב, להגדיל את הגרעון ולהגדיל את החוב.
איך אנחנו מסבירים את שינוי הגישה שבאמת נשמע היסטורי?
יש כאן שני הסברים. אחד, הערכה היא שהסיכון היום בגישה הזו הוא הרבה יותר נמוך מפעם. שוב, זה ה-14 שנה של, או 12 שנה של ריבית אפסית, אין יותר, והקורונה שהפכה את הגרעון פתאום למשהו שהוא כמעט מקובל בכל העולם, אין יותר עונש על גירעונות ועל חובות, לא ידרדר אותך ליציבות פיננסית, לכן במישור של הסיכון, הסיכון פחת מאוד.
אם אני יכול להסתכל על זה, אז בעצם בנק ישראל מסתכל על העולם, אולי גם מדבר עם נגידים אחרים, מבין שכבר לא יהיה עונש למדינת ישראל במונחים של הורדת דירוג או של עליית הריבית של כמה הוא לוקח לנו לגייס הון בחול, כי בכל מדינות המערב גם הגירעונות וגם החוב, היחס לחוב תוצר הרבה יותר גבוה, והם חיים עם זה בסדר, וכבר למעלה מ-10 שנים זה לא גורם לשום תקלה חמורה.
והקורונה גם אפשרה להגדיל גירעונות וחובות, שוב בלי תקלה חמורה. כן, בנק ישראל אומר צד הסיכון השתנה, והוא אומר עוד משהו, הוא אומר גם צד הסיכוי השתנה. צד הסיכוי בעצם אומר שאין לנו סיכוי לעולם להדביק את הפער מול המדינות המפותחות, שזה כמה מדינות שאנחנו חלק מהן ורוצים להשתפר בתוכן, או בדירוג שלנו בתוכן, אין לעולם סיכוי להדביק את הפער אם לא נתחיל להשקיע. אם לא נשקיע בתשתיות, אם לא נשקיע בחינוך, אם לא נשקיע בחרדים, אם לא נשקיע בערבים, אנחנו רואים שבגדול מאז שנות ה-70, ישראל לא מצליחה לסגור את הפער מול המדינות המפותחות, היא תמיד נמצאת איפשהו, פחות או יותר בשליש התחתון של המדינות המפותחות, כמעט בכל המדדים. בחלק המדדים אנחנו ממש ממש אחרונים, למשל בכל מה שקשור להשקעה בתשתיות, אנחנו אחרונים לכל מה שקשור למיומנות, מדידת מיומנות או איכות ההון האנושי שלנו, אנחנו בין האחרונים במדינות המפותחות, אנחנו בהרבה פנות מדינה שמפגרת אחרי המדינות העשירות והמתקדמות, ואין לנו סיכוי לסגור את הפער הזה, אלא נתחיל להשקיע.
כן, אז
פה תבוא לכלב, בנק ישראל אומר, אני מרשה לממשלה לשחרר את החגורה, להשקיע יותר, לפרוץ את התקציב, לפרוץ את הגרעון, לפרוץ את החוב, ובתנאי שהכסף הולך לשם, להשקעות מאיצות צמיחה.
שזה בעיקר השקעה אזרחית, זאת אומרת, צריך להגיד את הדברים האלה.
כן, ברור, זה לא ביטחון.
הכוונה היא שזה לא ילך לביטחון, ואנחנו תכף נמשיך את השיחה, ונבין למה באוצר לא תמיד נוח להם עם זה.
נכון, בעצם בנק ישראל בונה לנו איזשהו מודל אוטופי, שהוא אומר, אני נותן לפוליטיקאים את היד החופשית לפעול בתקציב, אבל בתנאי שהם פועלים בתבונה, ומשקיעים את הכסף ומבצעים השקעות, לא הוצאה, אלא ממש השקעות, ופה בעצם תמונה הבעיה, כי בנק ישראל בעצם סומך כאן על הפוליטיקאים, והוא אומר להם, אני מאפשר לכם גם להשקיע יותר, אבל אני מצפה שתעשו את זה בתבונה, ותשקיעו את הכסף לכאן שצריך, וכאן משרד האוצר, לא יודע, תפוס אוויר מרוב צחוק, הוא אומר, עזבו, ברגע שניתן לפוליטיקאים היתר להוציא, אז ילך לביטחון, ילך לשכר, חלק ילך גם להשקעות, אבל לא חלק הנדרש. בעצם יש כאן עניין של האם אפשר לסמוך עליהם או לא.
כן, אבל פה נכנס פה איזשהו סוג של תהייה לגבי התפיסה של משרד האוצר את הדמוקרטיה הישראלית. עם כל הכבוד, בדמוקרטיה הפוליטיקאים הם אלה שמשקפים את רצון העם, ולבוא ולהגיד לא ניתן לפוליטיקאים לעשות את מה שצריך לעשות ומה שנעשה במדינות מתוקנות ומה שאולי ייתן לנו סוף סוף הזדמנות לצמוח יותר ולהדביק את הפער מול מדינות המערב העשירות, בגלל שאנחנו לא סומכים עליהם, ואנחנו אלה שנקבל את ההחלטות, יש בזה איזשהו משהו קצת חתרני, לא?
לא, זה לא חתרני, זה מתנהל ככה מ-1985, ממשבר תוכנית הייצוב, 1985, ומאז ועד היום זה מתנהל ככה. זה בעצם שינוי עמדה של בנק ישראל, ואתה יודע, ומשרד האוצר אומר, אשרי המאמין, אני לא מאמין שזה יקרה.
לא, בסדר, אבל השאלה היא, משרד האוצר בא ואומר, בוא לא נעשה את הדברים הללו, הנכונים, כי הפוליטיקאים שלנו הם לא מסוגלים לקבל את ההחלטות הנכונות, ויקחו את הכסף הזה ויפזרו את זה לשכר, לסקטורים מסוימים ולהוצאות ביטחון, מה שלא יביא את התוצאה המקווה. או שהם באים ואומרים, חבר'ה, זה מה שצריך לעשות, ואל תעשו את הדברים הללו הלא טובים. יש פער בין הדברים האלה, בין לפוצץ את הרעיון הזה, בלפוצץ את הרעיון הזה באמצעים פרלמנטריים, יש שר אוצר, אפשר ללכת ולא לקבל את הצעת בנק ישראל, לבין ולבוא ולהגיד, כן, צריך לעשות את הדברים האלה, בנק ישראל צודק, אבל במקביל, כמו שהוא אומר, אנחנו נלחץ ונפעל לוודא שבאמת ההחלטות יהיו בהתאם.
איתן, ואני רוצה רגע לחדד, מי שקובע את יעדי התקציב, זה גוף אחד ויחיד מדינת ישראל, זה רק ממשלת ישראל.
בדיוק.
שר האוצר... ובנק ישראל הם בעמדה של מייעצים.
בהחלט.
וכמובן שממשלה תחליט. הממשלה תחליט שקובעת מחר יעד חוב תוצר של 90%, משרד האוצר יכול להגיד לו לא, אין לו סמכות, הוא כמובן חייב לצייץ. יחד עם זה, השאלה היא איזו מדיניות נבונה, זה הוויכוח, זה בוודאי שאלה קובעת.
בסדר.
השאלה היא מה המדיניות הנכונה והנבונה.
אז בוא ניקח את זה הלאה. אם הדבר הזה מגיע לדיון בממשלה, לאיזה כיוון זה ילך, בהינתן הקונסטלציה הפוליטית הנוכחית?
אז תראה, זו שאלה מאוד מעניינת, כי מ-1985 ועד היום, כ-40 שנה, העמדה של משרד האוצר ובנק ישראל הייתה אחידה תמיד. תקטינו חוב, תקטינו גירעון ותשמרו על יד התקציב. זה פעם ראשונה בעצם ששני הגופים האלה יבואו עם עמדה שונה. משרד האוצר יבוא ויגיד, תמשיכו להקטין חוב וגירעון, ובנק ישראל יגיד, לא, אתם יכולים להגדיל חוב וגירעון, אבל בתנאי שזה הולך להשקעות. עכשיו השאלה, מה הממשלה תעשה עם זה, והממשלה תהיה מספיק בוגרת. אני בדיוק, כאזרחית מדינת ישראל, אני כמובן בדיוק כמוך, מאוד אשמח שממשלת ישראל תהיה ממשלה בוגרת, כי מה שבעצם מה ישראל אומר, הסיכון שלא לעשות את הדברים האלה, שאנחנו נהיה בעצם מדינת עולם שני. ואנחנו נמשיך להידרדר, ונמשיך גם לא לסגור את הפער, אולי אפילו הפער יגדל בינינו לבין העולם. אנחנו חייבים להתעשת, חייבים לעשות את תפיסת המדרגה של הבגרות הזו, ולהתחיל לבצע את ההשקעות הנדרשות במשק כדי להתקדם.
יפה.
אבל בשביל זה הפוליטיקאים חייבים להיות אחראים.
השאלה אם באוצר שצריכים בסופו של דבר לתת דין וחשבון למדינת ישראל של מה שיעשה, באים ואומרים, כן, זה בעצם רעיון לא רע, אבל אנחנו לא נתמוך בו כי אנחנו לא סומכים על הפוליטיקאים, או שאנחנו, שהם אומרים, זה רעיון טוב, אנחנו ננסה לקדם אותו וננסה באותה נשימה, כמה שאנחנו קצת ציניים וכמה שקשה לנו להאמין, אנחנו ננסה לבנות מנגנונים שבאמת יעזרו לפוליטיקאים לקבל את ההחלטות הנכונות.
איתן, תסתכל אפילו על השנה, על החצי שנה האחרונה, ממשלת השינוי, מה הדבר הראשון שהיא באה ועשתה? הוסיף המיליארדים בתקציב הביטחון. אז אתה יודע, התחושה הזו של משבר אמון, ושהם נותנים לפוליטיקאים את ההיתר, מסירים להם את המגבלות, הם מנצלים את זה לרעה, היא לא איזושהי פרנויה של משרד האוצר, יש עובדות שתומכות בזה. מצד שני, אומר בנק ישראל, אין לנו ברירה, כי ולא אנחנו נשאר תקועים הרחק מאחור.
הדיון ברור. שאלה אחרונה, האם לדעתך התפנית של בנק ישראל, עם צוות מאוד גדול של... דוקטורים לכלכלה שתמך במתינות ובאחריות פיסקלית במשך, אנחנו מדברים על 35 שנה כמעט, אם אפילו יותר, תשנה משהו, בוא נקרא לזה, בשיח הציבורי. זאת אומרת, השיח הציבורי הישראלי תמיד, כמו בכל מדינה בעולם למעשה, היה מחולק בין חצי בחצי, בין אנשים ש... טוענים שהממשלה זה בעצם סוג של עסק, וצריך שהוא יהיה מאוזן, ושיהיה קשר הגיוני בין ההכנסות וההוצאות, לבין כלכלנים, בדרך כלל מהצד המרכזי ושמאלה מהמפה, שאומרים, לא, זה לא עובד בצורה כזאת, זה עובד אחרת, ויש מקום כשצריך, למשל, עכשיו בקורונה, ועכשיו שיש לנו הזדמנות אולי להדביק את הפער בול מדינות המערב, גם לשנות תפיסות עבר, ולפחות לתקופה מסוימת להגדיל גירעונות ולהגדיל חובות.
בשביל לשנות תפיסות עבר צריך לשנות התנהגות. המבחן כאנו יהיה מבחן העשייה. אני לא חושב שיש בעיה בתפיסות, אני חושב שיש בעיה בעשייה. אני חייבת להגיד לך, בתור מישהו שמלווה את הכלכלה הפוליטית של מדינת ישראל הרבה עשרות שנים, די רועדות לידיים המהלך הזה של בנק ישראל. זה ברור לי למה הם הגיעו לה ולמה זה חשוב. אני חייבת להגיד שזה מפחיד.
יפה, זו דעה אחת, אני כמו שאת יודעת ואנחנו לא מדברים על זה פעם ראשונה, מחזיק בדעה קצת שונה, קצת בצד השני של העניין, שרואים בסופו של דבר את הפיגור של ישראל.
אני זאת שכותבת על זה הרבה עשרות שנים.
לא, נכון, אבל תשמעי, זה בדיוק העניין.
הבעיה היחידה זה תרבות הפוליטית שלנו, שבוודאי בחמש שנים האחרונות הייתה תרבות פוליטית מזעזעת, מהגרועות בעולם המפותח, ממשלת השינוי יותר טובה, ועדיין היא לא ככה מספיק בגרות עד כה. אני מאוד מקווה להיות מופתעת לטובה, אבל סימן שאלה כאן סביב הבגרות של הפוליטיקאים הוא מאוד גדול.
אני לא חולק על העניין הזה, כולנו רואים מה הפוליטיקאים עושים עם התקציבים שמגיעים אליהם. אני רק אומר, כשבסופו של דבר מסתכלים על הכיוון ועל המגמות של המדינה, ועל אי השוויון העצום שבעצם עכשיו מבצע קפיצת מדרגה היסטרית עם כל הנושא של ההייטק והנדלן ואיזשהו קומץ של סקטורים שפורץ קדימה, אם לא יעשו מהלכים דרמטיים להתמודדות עם...
על זה אין מחלוקת.
ה-50, 60, 70 אחוז, הפחות עשירים של מדינת ישראל...
משרד האוצר יגיד לך, איתן, התשובה שמשרד האוצר למה שאתה אומר, תהיה, יש מספיק כסף להשקעות טובות, גם בתקציב הנוכחי.
אז שיעשו
אותה. תסיטו מביטחון או משכר לשם, יש מספיק כסף. הפוליטיקאים איתן לא עושים את זה.
הדילמה ברורה.
אבל בוא נראה. בוא נראה.
בהחלט, הדילמה ברורה, נחיה ונראה. מירב ארלוזורוב, תודה רבה, אני בטוח שנמשיך לדבר גם על זה, להתראות. אז עד כאן האינטרסנטים להיום, וגם לשבוע הנוכחי, מחר יהיו כאן המרקרים עם ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. תודה למאיה בן ניסן שערכה את המהדורה הזו, ואנחנו נתראה כרגיל בשבוע הבא.